שלום לכולם. קודם כל, לפני שנתחיל, נשאלתי מה זה ספר לחם הביכורים שאני מזכיר. ובכן, לחם הביכורים חיבר אותו הגאון רבנו שאול הכהן, הרב הראשי לג'רבה לפני כ-200 שנה. היה חכם גדול, היה הרב הראשי, היה גם אף בית דין. בין היתר הוא ידע גם, הוא היה בקיא גם בחוכמת הדקדוק. הוא חיבר את הספר הזה לחם הביכורים, שבו הוא אסף כללים גם מספרים קדמונים, גם הוא הוסיף משלו בסדר נאה, בצורה טובה. ועל פי ולמדו כמה חכמים, אחרי שהוא סידר את הספר, הספר הזה עשה גדולות, אחרי שהוא חיבר והסידר ספר מסודר, כמה חכמים למדו את הנושא הזה של הדקדוק בזכותו ועל ידו. בין היתר, מרן רבנו הרב מצליח מזוז, שהכיר את הספר הזה, לפי זיכרוני הוא לא מההתחלה, הוא התעסק בספר פחות, בהתחלה פחות הוא עסק בדקדוק, אבל באיזשהו שלב הוא נכנס לעניין של הדקדוק, והוא התחבר מאוד לספר לחם הביכורים. ראש הישיבה מספר בהקדמה לספר קרני רמים, גם כן של רבי שאול הכהן, שבבית ממש היה מוזכר רבי שאול מדי פעם בפעם. כל פעם מה רבי שאול אומר, כך קבע רבי שאול, כך אמר רבי שאול. אז ממילא הרב מצליח נקשר אל רבי שאול בנושא הזה של הדקדוק, ואחריו מרן ראש הישיבה גם כן כמובן למד את הספר ובאופן כללי התחבר לנושא של הדקדוק. ממילא ראש הישיבה והרב מצליח היו קשורים לדקדוק, ממילא כל המהפכת הדקדוק והדיוק בתפילה של כיסא רחמים תלויה בספר הזה. עד היום הספר הזה שימושי, הספר הזה יצא אגב במהדורה חדשה על ידי בנו של מרן ראש הישיבה, הרב דוד גדעון מזוז. אפשר להשיג אותו, דרך להתקשר אליו, להתקשר אליו. ושם גם בספר החדש יצא גם כן עם הרבה הגאות של ראש הישיבה. אבל בקיצור, הספר הזה הוא ספר שימושי, הוא ספר יסודי בשבילנו, בשביל אנחנו הגענו דרכו אל הדקדוק. בשביל אנשים של כיסא רחמים שהגיעו דרך ראש הישיבה, דרך הרב מצליח, כמו שסיפרתי עכשיו. ממילא זה ספר בסיסי בשבילנו, יסודי בשבילנו. זהו, זה לגבי לחם הביכורים. היום בעזרת השם, אני רוצה לדבר על ההוכחות של המבטא של האותיות. בשיעור השני שהיה, דיברנו על איך מבטאים את האותיות. אמרנו א', עושים ב', ו', ג', ר', דיברנו, אמרנו בקיצור, איך הצורך לבטא, איך צריך לבטא את האותיות. זה היה בשיעור ההוא. בשיעור ההוא רק רצינו ללמד כללי קריאה נטו, בלי הסברים ובלי להיכנס לדיונים. עכשיו בעזרת השם אני רוצה להרחיב בעניין ולדבר על ההוכחות ועל הנימוקים לאותיות. היום בעזרת השם אנחנו ניתן הקדמה קצרה ונלמד על האות א' וב'. השיעור של היום והשיעורים הבאים של העניין של המבטא של האותיות מיוסדים בעיקר על ספר שפת אמת לערב הגאון רבי בן ציון הכהן. בספר הזה הוא הרחיב מאוד, ספר שלם על העניין של מבטא האותיות, הביא את כל הסוגים האפשריים של המבטאים, והוא הוכיח לא לטובת אף אחד, בכל דבר הוא הוכיח את מה שנראה לו הנכון במבטא האותיות. אנחנו פה כמובן לא נגיד את כל הדברים שלו, זה ספר שלם, זה לא, אבל נתמצת דברים מתוך הדברים שלו, אולי קצת בתוספת נופך, ונביא פה הוכחות אל מבטא האותיות. אגב, גם רבי בן ציון הכהן כותב שם בהקדמה שלו שהוא למד את חוכמת הדקדוק דרך ספרו של רבי שאול. הוא מגדיר את עצמו כתלמיד של רבי שאול הכהן בעניין הדקדוק. הוא גם מצאצאיו. בכל אופן, גם הוא למד את חוכמת הדקדוק דרך ספר לחם הביכורים. טוב, נתחיל בעזרת השם. בתחילת הספר שפת אמת הוא מביא את ספר היצירה ואת רב סעדיה גאון ואת דונש בן לברת, שמפורש בדבריהם, בספר היצירה זה כתוב וגם ברב סעדיה גאון זה מפורש יותר, שבשפת הקודש, לשון הקודש, יש כף בית אותיות, יש כף בית מבטאים. כמו שיש 22 אותיות, יש 22 מבטאים לאותיות. ועוד 7 כפולות. מי זה 7 כפולות? בגד כפרת. בגד כפרת זה האותיות שיש להם דגש ורפוי, בית ובית, פי ופי. זה הכפולות. רש, כבר דיברנו בעבר, היה אמור להיות, במקור היה לרש רש רפוי ורש עם דגש קל, וכמובן רש עם דגש חזק, אבל נשכח מאיתנו. כיום אנחנו אף אחד לא יודע, בשום העדה מהעדות ישראל לא נשמר מהי הרש הרפויה ומהי הרש הדגושה בדגש קל. אם אלה נשכח מאיתנו עוד רש, אז בסדר, עוד רש אנחנו לא צריכים לדון בה. אבל בכל אופן, אנחנו לומדים שם שיש 22 אותיות, 22 מבטאים, ועוד 7 כפולות, סך הכל 29 מבטאים. אז מלבד האות רש שאנחנו היום לא יודעים, יש לנו 28 מבטאים. מבטאים פירושו כמה סוגים של ביטוי. זאת אומרת, אני עושה א', ב', ב' וא', אותו דבר, אותו מבטא, לא. כ', ח', כל אחד עושה מבטא אחר. אם אנחנו רוצים לדייק, להסביר את זה בצורה יותר מדויקת, זה כל אחד יוצא ממקום אחר בפה. לא כולם יוצאים מאותו מקום, אפילו אותיות שהן שפתיים, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, יש לנו בומף, כולם מהשפתיים, אז לא כולם יוצאים מאותו מקום בשפתיים, כל אחד יש לו מיקום שונה מעט בשפתיים. הזכרתי בשיעור הקודם, שמי שרוצה לראות בדיוק איפה כל דבר יוצא, וזה בשער ג' בלחם הביקור, הוא מסביר בדיוק את המיקום בתוך הפה. אבל באופן כללי, המבטא של האותיות, כל אחד הוא משהו אחר. לפי מה? לפי כל מיני מקומות בפה, זה יוצא מפה, זה יוצא משם, אבל יש 29 מבטאים, בזמננו זה 28. מה זה חשוב לדעת את זה? כשיודעים את הדבר הזה, הם מבינים ממילא שלא שייך כל השיבושים שנוצרו בדור שלנו או בדורות הקודמים, שהם מחברים שתי אותיות אותו דבר. לדוגמה, כף וקוף. לא שייך שיהיה כף וקוף אותו דבר, כי למדנו בספר היצירה, ורב סעדיה גאון ודונש בן למרת, שיש 29 מבטאים, צריך להיות מבטא לכל אחד לפני עצמו, לא שייך שיהיה כף וקוף, אותו דבר, צריך להיות כף וקוף, חית וחף, אותו דבר, אי אפשר שחית וחף יהיו אותו דבר, חייב שיהיה לכל אחד מבטא לפני עצמו, וזה בעצמו הוכחה שמוכיחה על רוב ככל הבעיות שיש, אולי לא רוב ככל, אבל רוב אפשר להגיד לפחות, על רוב ככל העניינים של המבטאים. אנחנו עכשיו נדבר לפי האלף בית גם בעזרת השם, ויכול להיות שנחזור שוב על הטענה הזאת, אבל קודם כל באופן כללי צריך לדעת אותה. צריך לדעת שיש 29 מבטאים שונים, ברגע שהם אותו דבר, זה לא בסדר, זה לא ככה צריך להיות. ודאי שיש פה שיבוש, נפל פה שיבוש למי שעושה שתי אותיות אותו דבר, ודאי שנפל לו שיבוש. האמת, שבשפת אמת כתב שם, אומר גם בהתחלה, אפילו הוא אומר בלי המקורות האלה שהוא הביא מספר היצירה וכו', גם הוא אומר, גם ההיגיון הפשוט אמר את זה, ההיגיון הפשוט אומר, שאם יש 22 אותיות, ועוד יש בבגד כפת, יש בהם דגש קל ובלי דגש, חייב שיש בהם כמה מבטאים, לא שייך שכולם יהיו אותו דבר. בשביל מה יש כמה אותיות? כל אחת עושה משהו אחר. אי אפשר שיהיה אותו דבר. בכל אופן, גם ההיגיון מורה את זה, וגם כתוב את זה בהדיה, כמו שאמרנו, שאין שתי אותיות שיש להם אותו מבטא. הסין היא שונה, אבל אנחנו נדבר עליה כשנגיע לסין בעזרת השם בלי נדר. אבל חוץ ממנה, אגב, הסין היא לא נספרת כעודות. הרי שיש שין וסין. הסין היא כאילו או שמסנפים אותה אל הסמך, או שמסנפים אותה אל השין. אז ממילא, השין היא לא חלק מהמספר, לא משנה. בכל אופן, הסין נגיע אליה בהמשך. עכשיו אנחנו מדברים על האותיות לפי הסדר בעזרת השם. בסדר? אז כלל ראשון שלמדנו, כפתת מבטאים בלשון הקודש. כפתת מבטאים שונים. כל אחד צריך להיות שונה מהשני. אי אפשר שיהיה אחד שיהיה לו מבטא כמו השני. עכשיו נתחיל לדבר בעזרת השם על אות א'. האות א', בעיקרון אין על מה לדבר עליה, כי האות א' היא אות שכולם עושים אותה טוב. אין מישהו שעושה א' בצורה שונה. אז לכאורה אין כל כך מה לדבר. אלא מה? שיש קצת כאלה שאת הא' מחליפים אותה עם ה'. פעם זה היה מצוי, בפרט בקהילות ג'רבה, אולי בעוד מקומות, שהא' מתחלפת להם עם ה', בלי שהם שמים לב. הם יודעים שזה טעות, אבל מתחלף להם. גם היום זה יכול לקרוא לכל מיני אנשים שמנסים לדקדק, ולפעמים תוך כדי שבן אדם מדקדק, הוא מדקדק יותר מדי, ואז הוא מתחיל לעשות דברים שלא צריך. יש כאלה עושים תחף חטא לפעמים, רוב שהם רוצים לדקדק, גם תחף הם מחליפים לחטא. אז אותו דבר, יש גם באלף, יש כאלה מרוב שהם מדקדקים, והם שמים לב יותר מדי, אז הם עלולים גם להחליף להי. אז צריך לשים לב לדבר הזה, שהאלף לא תתהפך להי, למי שזה קורה לו. היה בעבר, היה בזמן הגמרא, היו כאלה שמחליפים את האלף לעין. זה שמחליפים עין לאלף, זה גם כתוב בגמרא, אבל זה עד היום מצוי. אבל להחליף אלף לעין, זה לא מצוי, כי היום זה כמעט לא מצוי. בכל אופן, אלף זה אלף, אלף זה לא עין, ואלף זה לא עין. זה לגבי אלף. עכשיו, אם כבר דיברנו על אלף, צריך לדעת שהאלף זה אחת האותיות העדינות ביותר. היות והמבטא שלה איננו משתמש עם, עם איזשהו משהו עמוק. האותיות מהחייך יוצאות מהחייך, האותיות מהגרון אפילו, יוצאות יותר עמוק מהגרון. אבל האלף יוצאת ממש מההתחלה של הגרון. אפשר לראות, מי שרוצה לשים לב, יכול לשים לב. האלף יוצאת ממש מההתחלה של הגרון, אחר כך ה' יותר פנימית, ח' עוד יותר פנימית ועין עוד יותר פנימית. אפשר להרגיש את זה, מי שרוצה. אתה, אולי את המקום מדויק לא אמרתי, אבל לפי הסדר הזה זה הגובה מתוך הגרון. אפשר להרגיש את זה, אפשר לבטא ולהרגיש. אז האלף יוצאת יחסית מתחילת הגרון, והיא האות, אולי האות העדינה ביותר, שהכי מפספסים אותה, שהכי משבשים אותה. מה אני מתכוון למפספסים אותה? כשיש לך אות ליד האות הזאת, האלף נבלעת. בתחילת מילה בוודאי שזה קורה. לדוגמה, איש אחד, איש אחד. איך כולם קוראים? רובם ככולם, בלי לשים לב. איש אחד, איש אחד. איפה האלף? נכנסה לתוך השין. זאת אומרת, כל כך עדינה, היא נכנסת בקלות לתוך השין. בוא ניתן עוד דוגמה. את נדב ואת אביהו. את אלעזר ואת איתמר. שמתם לב כל האלפים פה האלה? מי שלא קורא את הפסוק הזה לאט, הוא מכניס פה את האלף לתוך התף. הוא קורא תיתמר ותלעזר ותביהו. כן, צריך ממש לשים לב. האלף, זה מה שאני אומר, היא עדינה. אם לא שמים לב אליה טוב, היא נבלעת. זה אני מדבר בתחילת מילה. בתחילת מילה, תמיד שיש מילה לפני, אז האלף עלולה להיבלע. בקריאת שמה בעצמה גם יש עזרה על זה, בשולחן ערוך סימן סמך אלף. איני זוכר אם זה הובא בשולחן ערוך עצמו, אבל בבית יוסף זה הובא ודאי. חוץ מהעזרות שחזל הזהירו לגבי הדבקים של זה, אותיות דומות ממש, כמו עשב בסדך בכל לבבכם, שזה אותיות ממש דומות שנבלעות אולי יותר מזה, גם הזהירו לדוגמה וזכרתם את כל מצוות השם. וראיתם אותו. לפעמים זה עלול אפילו להגיע לכפירה. שבחי ירושלים את השם. מי שלא יעשה שם מפרדה מעט, הוא יגיד מת, חס ושלום, חלילה. צריך לשים לב. גם כן, ראו בנים את גבורתו. חלילה, מת. צריך לשים לב. האלף עדינה ועלולה לבלע במקומות כאלה בפרט. הדוגמאות האלה האחרונות שהבאתי שהם עלולים להגיע לכפירה, לדבר בלשון השם ישמור על הקדוש ברוך הוא. אני צריך להיזהר בזה. זה בתחילת מילה. גם באמצע המילה, האלף היא יחסית נבלעת. לדוגמה, ויתן מסעת כיד המלך. מי שלא מקפיד להגיד מסעת, איך הוא אומר? ויתן מסעת כיד המלך. בקלות, ממש בקלות עושים את זה. אני מאמין שרוב האנשים שקוראים, בלי ככה שימת לב, הם מפספסים בזה. ויתן מסעת כיד המלך. איפה האלף? נכנסה לתוך הסין, ואגב, הסין גם התחלפה לצרה, במקום להיות שווה, זה גם בעיה בפני עצמה. מסעת. יש לנו גם כן בתוך מילה. יכול להיות, גם כן, גם שם זה עלול להיות העניין של כפירה. עיסה ורחה מעט השם. מי שלא יקפיד להגיד מעט, יגיד מעט, מעט, זה נשמע כמו מת. השם ישמור, בר מינה, נחמנה לצלן. אז שוב אני מסכם, צריך להקפיד על האלף. האלף היא עדינה, אמנם בביטוי שלה אין ויכוח, אבל צריך לשים לב לבטא אותה היטב, לא לפספס את הביטוי בפני עצמו, וכל שכן במקומות שהביטוי חשוב בשביל לא להגיד דברי כפירה, לא להגיד דברי ביזיון על הקדוש ברוך הוא. טוב, בזה גמרנו את האלף. עכשיו נעבור לבית. בית, גם כן, הבית הדגושה אין בה ויכוח, כולם עושים אותה כמו שצריך, אין צורך לדון בה. אז הבית, בית היא בית. אבל בבית הרפויה שם יש דיונים. היום הדיונים כבר שכחו, היום כמעט כולם עושים בית רפויה. אז ממילא הדיון ירד. אבל בכל אופן, יש כאלה אולי שעדיין דנים בזה, יש כאלה שעדיין מחזיקים במה שהיה. לכן נגיד את מה שנגיד, גם כדי שכל אחד ידע לענות תשובה למי שישאל אותו. אז לגבי בית רפויה, רוב הספרדים, אולי לא כולם, אבל רוב הספרדים עושים את הבית הרפויה כמו דגושה. אין להם בית, יש להם בית. תמיד. התימנים לא לדוגמה, התימנים שלהם בית, וגם אצל הספרדים לא כולם. אבל רוב ככל הספרדים, הבית הרפויה נעלמה להם ונשאר להם בית. זה בעצם בהשפעת הערבית. בערבית אין בית, וזה נכנס גם לעברית. כמו שאצל התימנים נכנסו דברים אחרים מערבית, כמו ג'ימל, זה נכנס מערבית, נדבר על זה בהמשך בעזרת השם. אבל הבית בערבית אין, אז נכנס אצל רוב הספרדים בית ולא בית. עכשיו, מי אמר שיש באמת בית רפויה? אולי אין. אז כמו שאמרנו מקודם, זה נכון גם לפה. למדנו בספר היצירה, רב סעדיה גאון, שיש 29 מבטאים. 29 מבטאים חייב שיהיה אחד שונה מהשני. אז אם אנחנו נוריד פה, נעשה בית כמו בית, לא יהיה לנו מבטא שונה לבית. יהיה בית, חסר לנו מבטא אחד. ממילא חייב לומר שיש ביטוי שונה. אין מצב שיהיה אותו דבר. מצוין, לכאורה זה מצוין. אלא מה? יש כאלה טוענים שמה ההבדל בין הבית הרפויה לבית הדגושה? שהבית הרפויה היא בית, והדגושה היא בית, כמו שעושים בית עם דגש חזק, כמו שאומרים היום שעושים בית עם דגש חזק, אז ככה הם עושים בית עם דגש קל. בית בלי דגש זה בית. ובית עם דגש זה בית. דגש קל אני מדבר. דגש קל, בית, ככה, כמו שעושים היום חזק. למה הטענה הזאת לא נכונה? קודם כל, אם נגיד ככה, אז כל האותיות בעצם יש להם רפוי. למה רק בגד כפת? לכל האותיות יש דגוש ורפוי. גם נון, נון. נון עם דגש, נון. סמך, סמך עם דגש, סמך. אז למה רק לבגד כפת יש? לכל האותיות יש את זה. מה ההבדל בין אות, בין בגד כפת לשאר האותיות? חוץ מזה, שבמציאות לא שייך לומר, במציאות לא שייך להכניס דגש חזק סתם. דגש חזק, המיקום שלו הנכון זה אחרי תנועה קטנה. אבל ככה באוויר הוא לא יכול לבוא. לדוגמה, אחרי שבנה. אומר לדוגמה, אתה אומר אליי, השביע. מה אתה עושה עכשיו? השביע? איך נכנס הדגש? הדגש החזק צריך שיבוא כמו שיהיה לו דחיפה מאחורה כביכול. שיהיה איזה עוד, עוד לפניו עם תנועה קטנה, והיא כאילו דוחפת ועושה את הדגש החזק. כמו במה, משהו דוחף שיכנס הדגש, וגם אם אין משהו דוחף, לפחות שלא יפריע משהו מאחורה. אבל ככה איש ביע, איך הדגש החזק? לא יכול להיכנס ככה. מי שמבין קצת את ההיגיון שמסתתר מאחורי הדגש החזק, זה לא הגיוני לעשות בכזה דבר דגש חזק. חוץ מזה, שאם נגיד שזה הדגש החזק, אז יש לנו רפוי, זה בית. דגוש בדגש קל זה בית. ומה הדגש החזק? אז מה נשאר לנו עכשיו הלאה, לשלישי, לדגש החזק? אין כלום. על כוחנו שזה לא נכון. אין ברירה, אלא לומר שהבית היא הנכונה. אלא מה? שעדיין יש קושייה לכאורה מהגמרא. הגמרא אומרת, הגמרא שמונה את ההבדלים בקריאת שמע, בברכות דף ט"ו, אחד מהם הוא עשב בשדך. עכשיו המילה עשב מסתיימת בבית רפויה, ובשדך זה בית דגושה. אם יתשש להם שני מבטאים שונים, אז איך אפשר לבלוע אותם? אי אפשר לבלוע דברים שיש להם שני מבטאים שונים. מתי בולעים? כשיש לנו את אותו אות, כמו בכל לב אבכם. בכל לב אבכם עושים למד אחת שהיא עולה לשני צדדים. אבל איך אפשר לבלוע? איך אפשר לבלוע כשזה שני מבטאים שונים? אז מה זה, אז מה הגמרא אומרת שיש אפשרות לבלוע בעשב בשדך? אותו דבר זה הכנף פטיל. גם זה שייך, אבל זה נגיע לפה. אבל אותה קושייה שייכת גם בזה. לכאורה, אם איתה שיש שני מבטאים, לא שייך שיהיה בליעה אצלם. אז הקושייה הזאת באמת קושייה שנפתחה בגדולים, כבר הקשה אותה הרשבץ. הקשה אותה הרמד"ל, רבנו מנחם די לונזנו, הקשה אותה גם הגר"א. אבל התירוץ מופיע ברד"ק. מביא אותו שם בשפת אמת. שוב, מה שאמרתי, רוב ככל הדברים הם משפת אמת. אולי קצת תוספות, אבל עיקר הדברים הם משם. בוא נקריא את הלשון של הרד"ק. הרד"ק הרגיש בשאלה הזאת, הוא לא עשה ממנה קושייה עצומה, הוא פשוט כתב תירוץ, הבליע את התירוץ, שימו לב. וכן עשב בשדך הכנף פטיל, אף על פי שאחת רפה והשנית דגושה, צריך לתת הבדל ביניהם בלשון. שאם לא יעשה כן, ידמה שלא יקרא אלא אחת. כי הרפה נבלעת בדגושה. במילים האחרונות שקראנו, כי הרפה נבלעת בדגושה, הוגשה לרד"ק השאלה הזאת. לכאורה זה שני מבטאים שונים, הוא אומר בכל זאת, אף על פי כן. הרפה יכולה להיבלע בתוך הדגושה. שאתה אומר עשב בשדך, אתה במקום לעשות עשב בשדך, אם אתה לא תשים לב להפריד ביניהם, אתה גם את הבית תעשה אותה, את הבית אתה תעשה אותה כמו בית, ותכניס את שתיהם באות אחת. הרפה דרכה להיבלע בדגושה. ומה שיקרה פה זה שהבית של בשדך תבלע את הבית של עשב. כך מתרץ את זה הרד"ק. אז ממילא הקושייה הזאת מתורצת. שם בשפת אמת הביא עוד חכמים שיקשו את הקושייה הזאת. בכל אופן, הרד"ק כבר הרגיש בקושייה הזאת ותרץ אותה. אם כן, נסכם, כמו שידוע היום, כמו שכולם יודעים, כמו שנהוג ברוב העולם, לעשות את הבית הרפויה ואת. בדרך אגב, נביא גם כן את מה שהוא הביא שם בשפת אמת, את הבן איש חי, רבנו יוסף חיים, בספר בשו"ת רב פעלים. הוא כתב שנשכח מבטא הבט הרפויה בכמה גלילות מישראל וגם בעירנו. גם בבגדד הוא כתב שנבלע, שנשכח, השם יתברך יעזרנו על דבר כבוד שמו ותחזור העטרה ליושנה. אז רואים שידע, גם ידע רבנו יוסף חיים, שאצלנו, שאצלם, גם אצלנו, גם אצל רוב הספרדים, נשכח האות בית, והוא קיווה שתחזור העטרה ליושנה. גם רבי שאול, שגם אצלם לא היה את האות בית. גם הוא כותב שאצלנו זה לא קיים, אבל יהיה רצון שזה יחזור. אגב, גם רבי שאול הסכים שהבית הרפואי הזה בית. הוא הביא שם בתוך שפת אמת. אז זה חשוב לדעת את זה. למה? כי יש כאלה, בפרט, יש חכמים עיראקים שהם מחזיקים במסורת מאוד חזק, וזה דבר מאוד חשוב להחזיק במסורת. אבל גם העניין הזה של הביטוי, אומרים לו, ככה נהגנו ואנחנו לא משנים, בפרט שאצל העיראקים הרי היה את מורנו ורבנו, ראש גולת אריאלה, הבן איש חי, אז אומרים, הבן איש חי אמר, אנחנו נשנה. אם הבן איש חי אמר ככה, אני אומר כמו הבן איש חי, אני סומך עליו, זה בסדר. אבל הנה, תראו, פוק חזה, שגם הבן איש חי בעצמו רצה לשנות את המבטא, לא רצה להישאר במבטא, הוא ידע שהמבטא משובש. זה מה שהיה להם, זה מה שידעו, אז בסדר, זה מה שעשו. אבל ברגע שאנחנו נדע את המבטא, הבן איש חי בעצמו מקווה שתחזור העטרה ליושנה. אני יודע גם כן, וכולם יודעים שאצל האשכנזים זה באמת ככה. אשכנזים לא חוקרים מה האמת במבטא אותיות, אומרים מה המסורת שיש לנו ואותה אנחנו עושים, לא משנים. אבל הנה, בואו נלמד, מרבותינו נלמד, מהבן איש חי, וכל כך בזה. זה הדרך הטובה והנכונה היא ללמוד את הטעויות, ללמוד לתקן את הטעויות גם מאחרים ולתקן אותם, לא להישאר עם טעויות. נכון שחשוב לשמור על מנהגים, נכון שחשוב לשמור על מסורת, אבל כשרואים שהמסורת היא טעות, משנים אותה, לא צריך לתפוס גם מסורת שהיא לא טובה. לכן המנהג הטוב, המנהג הנכון הוא, כל אחד שיודע, תחפש מה המנהג הנכון, תחפש מה האמת ותעשה אותה. בדברים אחרים שהמנהג הוא לא נוגע באמת ושקר, תחזיק במנהג, ודאי שזה טוב להחזיק במנהגים. אגב, גם אצל האשכנזים צריך לדעת שהיה הרבה משכילים, והמשכילים היה אצלם נועל לשנות כל הזמן דברים שהיו פעם. זה היה ככה, זה היה חלק מההשכלה, זה היה לשנות כל מיני דברים. לפעמים זה דברים קטנים, לפעמים זה דברים גדולים. גם במבטא, אגב, המשכילים היו עושים כמו המבטא של הספרדים. וזה גרם לאשכנזים החרדים, אלה שמחזיקים בתורה חזק, לעשות הפוך. לא, אנחנו שומרים על מה שהיה. כי זה היה לזה ריח לא טוב. מי שהיה משנה למבטא של ספרדים, היה לזה ריח של כפירה, ריח של השכלה. לכן הם פחדו מזה. אבל, ולכן גם עד היום בעצם קשה להם לשנות מנהגים. הם מאוד מחזיקים במנהגים. הם מפחדים שהשינוי במנהגים יגרום להם לשבור את המסורת. אבל הדרך הנכונה, הדרך האמצעית, היא דרך שביל הזהב, כמו שהרמב"ם מלמד אותנו, שביל הזהב הוא לשמור על המנהגים בכל תוקף. אבל מנהג שראית שהוא טעות, תשנה אותו. לכן גם בעניין המבטא הבית, ובכל מיני ענייני המבטאים, ראוי לאדם שרואה שהמנהג שלהם היה שיבוש, לתקן למנהג הנכון ולבטא כנדרש. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.